שומעים שזה הארץ.
אחד המקומות הכי מזוהים עם הפוליטיקה הישראלית הוא שוק מחנה יהודה בירושלים.
טלוויזיה, איזה ערוץ? אנחנו לא עובדים עם פודקאסט. לא עובדים איתם, נשמה, הלכנו של פעם. מתקשרת אלינו, מדברים דרך הטלפון.
נדמה שבעשורים האחרונים אין פוליטיקאי, בטח כזה שמגיע מהימין, שלא מבקר במקום הזה כחלק מהקמפיין שלו. קילומטר וחצי מהשוק נמצאים מוסדות השלטון של מדינת ישראל. הכנסת, משרדי הממשלה ובית המשפט העליון.
מה נראה לך, שמעון?
הכל מתחיל מהפקידים. הגדולים הם
קטנים.
הפקידים הם הגדולים. הם עושים את
הדרך. שווה להיות פקיד.
שווה להיות פקיד.
בפקידות אתה מתקדם.
בפקידות אתה מתקדם, יפה. ברור, מי שקובע זה לא שום נבחר ציבור כזה או אחר. הם מלמעלה.
נכון.
מי שעושה את העבודה תכלס זה האנשים הפשוטים.
בשנים האחרונות החלה להתפשט האמונה בקרב לא מעט ישראלים, לפי מי שבאמת שולט במדינה, הם פקידים ולא פוליטיקאים. הרעיון הזה קיים כבר לא מעט זמן, אבל נדמה שהוא צבר תאוצה רצינית מאז שדונלד טראמפ קידם את הרעיונות של הדיפ סטייט בארצות הברית.
Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself.
אני ליאור קודנר, ובחמש השנים האחרונות אני מגיש בהארץ את הפודקאסט השבוע. לקראת הבחירות אנחנו מביאים סדרת פרקים מיוחדת, בה בכל פרק אנחנו עוברים במקום אחר בישראל, ודרכו מנסים להבין משהו על הבעיות הפוליטיות שלה. בפרק הזה אנחנו בירושלים. בבירת ישראל אנחנו מנסים להבין האם קיים דיפ סטייט ישראלי, מי מקדם את הרעיונות האלה בשיח הציבורי, ואיך כל זה קשור לגל הפופוליזם שעובר על הפוליטיקה העולמית.
אתה שואל אותי שאלה ברצינות עכשיו? אתה שואל אותי אם יש מועצת זקני ציון שמתכנסת בבר הפלולי בתל אביב במועדון הגדה השמאלית ומתכננת איך לקשור קשר נגד נתניהו?
חיים לוינסון, קולגה שלנו מארץ ומי שהיה הפרשן הפוליטי שלנו עד לאחרונה, לא ממש מתחבר למחשבה שיש בישראל דיפ סטייט.
אני חושב שבאופן כללי פקידות היא יותר נוטה שמאלה, ולו מהטעם הפשוט שכל המחקרים מראים שאנשים שמשכילים יותר נוטים להצביע שמאל. יש שזה ככה זה בכל העולם. יש בימין שרואים בזה איזשהו אלבון מסוים. אני לא רואה איזה קונספירציה רחבה, חובקת עולם, נגד, אני אפילו לא מבין כל כך נגד מי ולמה. פשוט, אני לא מצליח להבין את האמת שאני עד היום לא צריכתי להבין את טענת הדיפ סטייט, אבל בסדר. תמיד יש קונספירציות.
לא רק חיים לוינסון שולל את הרעיון של דיפ סטייט ישראלי, גם פוליטיקאים שאיתם דיברנו לא ססים לקבל את התיאוריה הזו. שלום דוב חנין.
שלום לך.
איך אני מציג אותך? פוליטיקאי?
בהחלט, כן. אני נמצא במערכת הפוליטית הרבה שנים, הייתי גם בכנסת, ועדיין ממשיך להיות מעורב.
אז בישראל באמת קיים שלטון פקידים?
אחד הדברים שאנשים לא מבינים זה כמה הרבה כוח יש לפוליטיקאים. פוליטיקאים גם לפעמים אוהבים להסתתר מאחורי פקידים, פקידי האוצר, המערכת המקצועית, היועץ המשפטי, כל מיני כאלה. זה נכון שלפקידים מקצועיים יש השפעה, זה נכון שיועצים משפטיים לפעמים קובעים גבולות, אבל בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות האמיתיות אלה הם הפוליטיקאים, ולפוליטיקאים יש המון כוח.
בוא נרחיב על מה שקוראים בימין שלטון הפקידים, עד כמה זה באמת שלטון שלהם ומה הם רוצים אותם פקידים?
אני לא מקבל את התזה. אני לא חושב שיש באמת שלטון פקידים, אני חושב שיש פוליטיקאים שאוהבים להתחבא מאחורי מישהו. ואז זה לא שר האוצר שלא רוצה להעלות את שכרם של המורים, אלא פקידי האוצר הם אלה שפשוט קמים בבוקר ומחליטים בעצמם.
אני הטוב והם הרעים ולא מאפשרים לי.
בדיוק. כמה נוח לפוליטיקאים להסתתר מאחורי הפקידים. הניסיון שלי מלמד שכשלפוליטיקאים יש עמדה, וכשהם ברורים בעמדה שלהם, הם יכולים גם להעביר את העמדה הזו.
לגבי הכוח העודף של בית המשפט העליון וכל הדיפ סטייט, זה מה שהולך להיות פה עכשיו. תמיד היה גורם בקואליציה שלא נתן לנו את היכולת לחוקק. עכשיו היינו יכולים להקים ממשלת 61.
אתה רצית לחוקק? להגביל את...
הבנת את זה בזמן אמת או שזה תוך כדי ההתנהלות באבי?
בחמש שנים האחרונות רצינו, היינו מוכנים עם פסקת התגברות, עם הכל, זה הכל הלך פייפן.
הרעיון של הדיפ סטייט מעורר סלידה אצל לא מעט פוליטיקאים ומומחים מקומיים. אבל בכל זאת הוא מצליח להקות שורשים. ההצלחה שלו היא חלק מהתהליך היותר גדול וחשוב שקורה בפוליטיקה הישראלית וגם בעולם, הפופוליזם.
Moi présidente, le rétablissement des frontières sera mis en place dès le lendemain de ma prise de fonction.
If you want to stop the destruction of our country and save the American dream, our good old American dream, then you have to vote Republican up and down the line.
Hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Ez lesz a mi közös európai jövő.
הבאתם הישג כביר, והליכוד גדל באופן דרמטי.
הקורופיזון, os privilégios e as vantagens precisam acabar.
Vive le Front National! Vive la République! Vive la France!
שלום דוקטור גאיל תלשיר.
שלום, שלום.
איך אני מציג אותך?
המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטה העברית.
ופריגית של בחירות?
בוודאי, איך אפשר שלא? אני חוקרת משבר הדמוקרטיה, אז משתמע מכך שבחירות זה בלתיין.
בוא נדבר על פופוליזם, תגדירי לי מה זה.
פופוליזם זה תופעה שנמצאת בכל, גם בימין, גם בשמאל, גם במרכז, שמדברת על שלושה מאפיינים, והמאפיין הראשון זה מנהיג חזק. מנהיג חזק זה אומר מנהיג עם תפיסה של עם. אז האלמנט השני זה תפיסה של עם שהוא עם שאי אפשר לחדור עליו. כלומר, זה לא עם שאתה יכול להצטרף אליו דרך נישואים ודברים אחרים, זה עם מזוקק, זה עם אתני, זה עם עם היסטוריה משלו. והאלמנט השלישי הכי מאפיין את הפופוליזם זה בעצם המאבק נגד האליטות. האליטות האלה טיפה השתנו בקונטקסטים שונים, אבל זה תמיד מאבק נגד האליטות.
האליטות זה קלאסי נתניהו, כל הזמן נגד האליטות, למרות שהוא חלק מהאליטה.
זה כמובן, אבל רגע לפני נתניהו, כי גם בגין היה נגד האליטות.
אבל הוא לא היה חלק מהאליטות באמת.
האם מישהו שהוא ראש ממשלה הוא לא חלק מהאליטות? בוא נשאיר את השאלה פתוחה. אבל בהחלט אפשר להגיד שעל אף שאמרתי שפופוליזם מאפיין גם ימין וגם שמאל, הפופוליזם שיותר מעניין אותנו זה א', הפופוליזם של הימין הקיצוני שרואים אותו בעיקר בדמוקרטיות הפרלמנטריות באירופה, וב', התופעה הכי מעניינת זה מה שנקרא populism in power, כלומר פופוליזם בשלטון. וזו תופעה יחסית צעירה שמאפיין אותה טראמפ ונתניהו ומודי ובולסנרו וכמובן ויקטור אורבן, ששם אתה רואה מנהיגים שלקחו מפלגות של ימין מתון והפכו אותם למפלגות מאוד קיצוניות, וזו התופעה שאותנו הכי מסקרנת והכי מפחידה.
שזו אמירה של אני בשלטון אבל לא נותנים לי למשול?
זה קו התעמולה המרכזי, כמו שאנשי אם תרצו אומרים, למה אנחנו מצביעים לימין ומקבלים את השמאל, אז התזה שמאפשרת להסביר למה נתניהו הוא, אתה יודע, בן עשירים, בן של פרופסור, בן מרחביה, עם חינוך אמריקאי וכו' וכו', למה הוא לא באליטות האלה, זה דרך התזה הזאת שלמעשה אומרת, מי שמחזיק את השלטון עדיין בצורה לא דמוקרטית, כי הקרב הגדול פה הוא על הדמוקרטיה, זה מי שהשתלט על המנגנונים שהם הקובעים באמת. כלומר, המערכת המשפט ומשרדי הממשלה והתקשורת, שזה כאילו הערוצים ששולטים בפועל מעבר לבחירה של העם, שהיא כמובן הבחירה במנהיג הנבחר, שזה הליבה של הפופוליזם.
איך זה מתחבר לביביזם?
זה מתחבר לביביזם קודם כל כמו שזה מתחבר לטראמפיזם, כלומר תופעה שבעצם הפכה את הימין המתון לימין שהוא מאוד מאוד קיצוני ושהוא בונה על השסעים. השסעים החברתיים היום, גם בארצות הברית, גם בישראל, הם כבר לא שסעים שהם רק אידיאולוגיים או רק פוליטיים, אלא הם הולכים ממש לכיתוב חברתי עמוק.
ירושלים היא העיר הגדולה בישראל, ומתגוררים בה כמעט מיליון בני אדם. ראש העיר שלה הוא משה ליאון, והיא באשכול השלישי מתוך 10 במדד הכלכלי-חברתי. 60% מתושבי העיר הם יהודים, 37% מוסלמים, 1.4% נוצרים. בבחירות האחרונות הצביעו בירושלים קצת פחות מ-60% מבעלי זכות הבחירה. המפלגה שזכתה להכי הרבה קולות היא יהדות התורה, עם 23% מהקולות, לאחריה הליכוד עם 20%, ש"ס עם 16%, והציונות הדתית עם כ-10% מהקולות.
הסיפור המרכזי כאן זה שמה שהפופוליזם עושה זה מחפש אשמים, והאשמים האלה תמיד יש להם שמות. זה לא סתם שדרוקר ואברמוביץ' או אילנה דיין הם אלה שעומדים במוקד, כי הפופוליזם מחפש פנים אנושיים ספציפיים להיות האויב השנוא, זה פעם אחת. ופעם שנייה, המטרה האמיתית כאן, וזה מה שצריך לשים על השולחן, זה קעקוע כל הגורמים המתווכים שבין המנהיג הנערץ לבין העם. כלומר, יש פה תפיסה נורא נורא מעניינת. אין פה תפיסה, נתניהו מעולם לא יגיד שהוא נגד דמוקרטיה, הוא גם לא חושב שהוא נגד דמוקרטיה, נהפוך הוא. הימין של נתניהו חושב שהוא הדמוקרטיה האמיתית, כי הפופוליזם מאוד מסתמך על בחירות. הבחירות זה כאילו האינדיקציה המיידית והעמוקה למנהיג האהוב הנבחר, למרות שכמובן אצלנו בארץ לא בוחרים מנהיג, בוחרים מפלגה. והיו בחירות ישירות בשתי מערכות בחירות בשנות ה-90, אבל זה לא הסיפור של היום. עדיין, הסיפור הגדול של הפופוליזם, הציבור בוחר את המנהיג הנערץ, וכל הגורמים המתווכים מהמפלגות והתקשורת והמשרדי הממשלה והפקידות ומערכת, הם כולם גורמים מפריעים שאותם צריך לפרק ולהזיז הצידה כדי שהמנהיג יוכל להשליט את רוח הציבור, את רוח העם. הסיפור של שלטון הפקידים זה האופן שבו הוא נסע, הדיפ סטייט זה רעיון שטראמפ רחב עליו מאוד חזק בארצות הברית, שהוא בעצם מדבר על מדינת העומק שהיא זאת ששולטת במנגנונים. הסיפור המרכזי בסיפור הישראלי, וכאן זאת הסיבה שאני חושבת שפופוליזם זה כלי לא מספיק טוב בשביל להבין תהליכי עומק בחברה הישראלית, זה שהפופוליזם הזה הוא בעצם כאידיאולוגיה, הוא אידיאולוגיה נורא רזה, אבל מה שהופך אותו לאידיאולוגיה עבה, זה המעבר מתפיסה לאומית חילונית מכילה של הימין, לתפיסה שהיא שמרנית לאומנית. המעבר הזה הוא לא מעבר שנתניהו עשה אותו. נתניהו, בגלל המשפטים שלו, הצטרף לרוח הזאת שנושבת עשרות שנים מתוך גורמי העומק בתוך הימין.
זאת הוא זיהה פה הזדמנות.
הוא זיהה הזדמנות, ונתניהו כמו נתניהו גם יצר את ההזדמנות, כי איך אתה מחבר את החרדים שהם בכלל חושבים שפיקוח נפש יותר חשוב משטחים, למתנחלים שחושבים שארץ ישראל השלמה היא המודל הזה, לעולי ברית המועצות שבכלל יש להם רתיעה מכל הסיפור של המדינה, אתה עושה את זה על ידי זה שאתה אומר, א', נגד האליטות, ההסתה נגד האליטות, וב', המוקד של הדיון הזה בהקשר הישראלי הוא בית המשפט העליון. כלומר, כשלנו מוכרים, השכם והערב, שכל הציבור קץ לנפשו בבית המשפט העליון, זה לא נכון לפי הנתונים האמפיריים. אם אתה מסתכל באחוזי התמיכה, כלומר, למי יש אמון בבית המשפט העליון, אתה רואה שהשמאל בסקר של מדד הדמוקרטיה לפני שנה, 84% יש להם אמון בבית המשפט העליון, 70% מהמרכז יש להם אמון, אצל הימין, 38% בלבד יש להם אמון בבית המשפט העליון, כלומר, בית המשפט העליון הפך להיות הפריזמה שדרכה בעצם אפשר לפלח מי נמצא היום בימין ונמצא במקום אחר, במרכז שמאל.
איך זה קרה?
זה קרה, בתהליך היסטורי, שבעצם החרדים במשך עשרות שנים יש להם בבית המשפט העליון על רקע עקרון השוויון שנותן להם יכולת לא להיכנס לצבא הגנה לישראל, זה המתנחלים שבמשך 50 שנה בעצם מתנגדים לפסיקות בגץ שמדברים בצורה מאוד מינימליסטית על למה אפשר לבנות התנחלויות, ומכפיפים את זה בעצם לעורף האזרחי של הצבא, כשהמתנחלים אומרים זאת מדיניות הממשלה ובגץ לא יקבע לנו את מדיניות הממשלה. המאבק נגד המסתננים שמחזיר אותנו לסוג אחר של התבוננות בתל אביב, שנקשר מאוד מאוד חזק מזה שבית המשפט העליון בעצם מגן על זכויות פרט של אנשים שהם כבר בתוך ישראל, וכמובן, וזה הדבר המרכזי שצריך להבין אותו מבחינה אידיאולוגית, יש כאן סוכנים אידיאולוגיים עמוקים של שמרנות מיובאת מארצות הברית, שיש לה נציגים מובהקים בקרן תקווה ופורום קהלת, ואם תרצו, ומקומות אחרים, שבאים ואומרים, מה שנעשה פה מ-92 זה מהפכה חוקתית, בלשונו של אהרון ברק, וכנגדה הם בעצם נלחמים. עכשיו הם שמרנים, לכאורה. הם בכלל לא שמרנים, הם מאוד מהפכנים, אבל תופסים את עצמם את השמרנים, ולכן הם מציגים את עצמם כאנטי-מהפכה.
זאת העיר ההיסטורית, ירושלים שלנו, שהיא בירתנו, אחת ויחידה, לעולמי עד ולנצח נצחים.
בוא תציג את עצמך.
שמי דני פילק, אני מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. בין תחומי המחקר שלי, המחקר על פופוליזם.
אז בדיוק בנקודה הזאת, בוא תעשה לנו קצת סדר היסטורי.
אני חושב שהמופע הראשון של פופוליזם בישראל, זה היה טרנספורמציה שבגין הוביל בליכוד בשנות ה-50 וה-60, שבסופו של דבר הביא למהפך.
זה קורה כשהליכוד מדבר על, קראו לנו צ'חצ'חים, קראו לנו הספסוף, זה בדיוק זה?
בדיוק, זה החלק הראשון. לכן מקובל לקרוא את המשפחה הראשונה פופוליזם מכיל, כי הוא מכיל קבוצות חדשות, קבוצות שדרך התנועה הפופוליסטית הופכות לחלק מהאנחנו, והפופוליזם המדיר הפוך, הוא מבקש להגן את הזכויות של קבוצות שמרגישות מאוימות על ידי הדרה של קבוצות אחרות, שיכולות להיות מאגרים, יכולות להיות מיעוט לאומי, או יכול להיות דרום מול צפון, כמו באיטליה למשל. אז הפופוליזם של הליכוד של בגין הוא בעיניי פופוליזם מכיל, כי המזרחים הופכים לסובייקט פוליטי אקטיבי דרך ההשתתפות בתנועה הפופוליסטית. הפופוליזם המדיר, ופה אני אתן דוגמה לא של ישראל, כשז'אן מארי לפן, למשל, מי שהקים את החזית הלאומית בצרפת, היה אומר, כל הצרפתים צאצאים של ז'אן דארק, הרי ברור שיהודים ומוסלמים לא יכולים לראות את עצמם כצאצאים של קדושה נוצריה, ואז מגדיר מי העם כן ומי לא.
טוב, זה אותו דבר של בשמאל שחרו מה זה להיות יהודים או היהודים נגד הערבים, זה בדיוק אותו דבר.
לגמרי, כשנתניהו אומר, הערבים נוערים לקלפיות באוטובוסים שמימנו עמותות של השמאל, זה בדיוק אותו דבר. ובעצם מה שאנחנו רואים זה טרנספורמציה של הליכוד מתנועה פופוליסטית מכילה תחת הנהגת בגין לתנועה פופוליסטית מדירה תחת הנהגת נתניהו, אבל נתניהו לא המציא את הפופוליזם המדיר בישראל. מי שאיבא את הפופוליזם המדיר בישראל מאירופה זה אביגדור ליברמן.
חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה אמר, מי שיתנדב לשירות הלאומי יחשב מצורע. שכר חודשי מהמדינה 33,000 שקלים. בלי נאמנות אין אזרחות. רק ליברמן מבין ערבית.
אביגדור ליברמן, כשהוא מתחיל את הקמפיינים שלו בתחילת שנות ה-2000, הוא הראשון שאומר, למשל, ערבים הישראלים הם איום יותר גדול על המדינה מאשר הפלסטינים בשטחים הכבושיים. האמת שאפרים סנה היה הראשון, אבל בטונים יותר נמוכים, אביגדור ליברמן הוא הראשון שאומר, עדיפה שלמות העם על שלמות הארץ, ואז הוא מציע חלוקה טריטוריאלית שבעצם מוציאה מישראל את חלק מהאזרחים הפלסטינים.
שהמשולש ילך לרשות הפלסטינית.
בדיוק. וחלק מההתנחלויות לישראל. ובעצם מפלגתו של ליברמן היא הייתה במשך הרבה שנים בתפקיד של צופה בהתארגנות של המפלגות הרדיקליות הפופוליסטיות הימניות האירופאיות בפרלמנט האירופי.
אז מה קרה שם? למה הוא משך שמאלה?
אני חושב שהוא לא משך שמאלה. הוא רצה להיות מספר שניים של נתניהו בבחירות של 2013. הוא היה בטוח, ואני חושב שהחשיבה לא הייתה חשיבה מוטט, הוא בא עם 15 מנדטים, הליכוד בא עם 27 מנדטים, הוא חשב יש לנו רצפה של 42, ומפה אנחנו יכולים להיות...
הליכוד ישראל ביתנו ביחד.
בדיוק, המפלגה הדומיננטית החדשה, להיות מה שהייתה מפאי בשנות ה-50 וה-60. האימור הזה לא צלח.
נתניהו בגד בו?
לא, קודם הם איבדו...
המצביעים בגדו.
המצביעים. זאת אומרת, הערכה לא עבדה, ואז הוא היה אביו של כישלון, ואז נתניהו במקביל מבין את המגבלות. נתניהו רצה ליכוד שיהיה כמו המפלגה הרפובליקנית של רייגן ושל ג'ורג' דאבליו בוש, מה שנקרא מפלגה נאו-שמרנית. זה מה שהוא מנסה ליישם גם ב-96, וגם בתקופה שלו כשר האוצר. ואז... כששרון מקים את קדימה, נתניהו רץ בראשות הליכוד כמפלגה נאו-שמרנית, והליכוד כמפלגה נאו-שמרנית מקבלת 12 מנדטים. זה התוצאה הכי גרועה של חירות או הליכוד מראשית שנות ה-50. אז, ונתניהו, שהוא פוליטיקאי חכם, מבין שבישראל, בגלל כל מיני סיבות, אין כנראה מקום למפלגה נאו-שמרנית נוסח נאו. ארצות הברית, דרך אגב, לדעתי גם כישלונה של ימינה היא ביטוי להיעדר מקום למפלגה נאו-שמרנית נוסח ארצות הברית בישראל, ואז נתניהו, דרך החיבור עם ליברמן, עושה תפנית למפלגה פופוליסטית ימנית, למפלגה פופוליסטית מדירה, ולוקח מליברמן את הנישה, ואז לליברמן אין ברירה, אלא לחפש נישה אחרת. אני לא חושב שהוא הלך שמאל, אני חושב שפשוט הוא החליף את הערבים כאויבים, בחרדים כאויבים.
בניגוד להרבה אנשים שאיתם דיברנו, אתה פחות מבוהל, אתה אומר, לפעמים פופוליזם זה אפילו דבר טוב, או לפחות לא דבר כזה נורא.
קודם כל, אני פחות חושב שהפופוליזם הוא איום על הדמוקרטיה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים הפופוליזם הוא תיקון, של הבעיות של הדמוקרטיה הליברלית.
תיקון שהיה דרוש.
אני חושב שכן, בעיקר בתקופה של גלובליזציה ניאו-ליברלית, שהדמוקרטיה הליברלית הפכה יותר ויותר טכנוקרטית ופחות ופחות דמוקרטית. עצמאות של הבנקים המרכזיים, ההתחזקות של ארגונים הלאומיים כמו ה-World Trade Organization, כמו ארגון הסחר הבינלאומי, ההתחזקות של התאגידים הלאומיים והיכולת להעביר כספים ממקום למקום, כל הדברים האלה מגבילים את היכולת של נבחרים דמוקרטיים. אני היה פעם כותרת בארץ לפני הרבה הרבה שנים, כשברק היה צריך למנות נגיד לבנק ישראל, הוא רצה בהתחלה למנות את פרנקל, ואז בייגה שוחט שהיה שר האוצר שלא אמר על גופתי המתה, ואז ירדו מזה, והיה באיזשהו שלב רעיון למנות פרופסור לכלכלה, שהוא אומנם כלכלן אורתודוקסי, אבל בתוך הכלכלה האורתודוקסית פחות ניאו-ליברל, ומיד ירדו מזה ומינה את קליין, שהיה איש מתוך בנק ישראל, אבל גם מאוד ניאו-ליברל, ואחד הכותרות בארץ במדור הכלכלי הייתה השווקים הטילו וטו. השווקים הטילו וטו על המינוי שברק ושוחט רצו, והאפשרות שהשווקים יכולים להטיל וטו מראה את הבעייתיות של הדמוקרטיה הליברלית בעידן הניאו-ליברלי, ובמובן הזה הפופוליזם לא תמיד בצורה נכונה, בטח לא כשהוא פופוליזם ימני רדיקלי, אבל הוא דורש מהדמוקרטיה לממש את הבטחתה של שלטון עצמאי של העם.
נתניהו עולה לשלטון וממשיך את האג'נדה שלו, את הפופוליזם שהקצין, כמו שאמרת. זה סכנה לדמוקרטיה או שאתה לא רואה את זה?
תראה, אני חושב ש... השילוב בין האינטרסים האישיים שלו לבין העמקה של ההדרה והמתקפה וגם היכולת של נתניהו לשנות את, הרי הוא היה אבו יאיר ואחר כך הוא אמר שהוא הפך את רעם לזרוע של האחים המוסלמים. זאת אומרת, האפשרות הזאת היא בעייתית, ואנחנו גם יודעים שכמו שה... סכנה של דמוקרטיה ליברלית מבחינה דמוקרטיה זה הדדמוקרטיזציה והטכנוקרטיה, הסכנה של הפופוליזם הוא מרותנות. אבל בדברים מסוימים אני חושב שצריך לפחות גם להתייחס לפופוליזם כסימפטום. אני חושב שאחד הבעיות של הדמוקרטים הליברליים זה חוסר הביקורת העצמית המוחלטת שלהם.
השיטה עובדת, לא צריך לשנות אותה, נמשיך במה שאנחנו יודעים לעשות.
בדיוק, ובית המשפט תמיד צודק, ואין שום בעיה דמוקרטית עם בית המשפט העליון, לא כל הליברליים. אבל לרוב כשאתה שומע גם את אנשי התקשורת, וגם את אנשי האקדמיה, וגם את הפוליטיקאים ששייכים לאגף הליברלי, הדמוקרטיה הליברלית היא גן עדן עלי האדמות, לא רק בארץ דרך אגב, גם ההפתעה מול הברקסיט, גם ההפתעה מול טראמפ, זה עיוורון מאוד מאוד עמוק לגבי הבעייתיות של הדמוקרטיה הליברלית, בעיקר בעידן הניאו-ליברלי.
יש דיפ סטייט בארץ?
תראה, המושג דיפ סטייט, אני לא אוהב את המושג דיפ סטייט. יש פקידות שמקדמת אג'נדה מסוימת באוצר, זה מאוד ברור, והעובדה שהפקידות הרבה פעמים רואה את עצמה משוחררת מפיקוח דמוקרטי, שוב, מבחינה דמוקרטית, זה בעיה.
פה אתה מצטט את הילד שקד ונפתלי בנט אולי.
כן, אני חשבתי יותר על האימות בין ישראל כץ לבין שאול מרידור, כן?
אני אגיד לך מה לעשות ואתה תעשה.
כן, בסופו של דבר בדמוקרטיה מי שאמור לקבוע זה נבחרי העם, כי נבחרי העם להבדיל מהפקידים צריכים לעבור את המבחן של רצון הבוחרים.
גם אם עוברים על החוק, גם אם אומרים משהו לא סביר, שישראל כץ רצה פשוט לחלק כסף לאזרחים ופקידי האוצר אמרו, זה לא עובד ככה, אי אפשר לחלק כסף?
קודם כל, אי אפשר. זה החלטה, זאת אומרת, אין...
אתה אומר, תחלקו כסף.
אני אומר, ההחלטה כמה ואיך מחלקים, היא החלטה שהיא בסופו של דבר החלטה פוליטית. דרך אגב, הסיפור של כסף ממסוקים, של הליקופטר מני, אומץ על ידי המון מדינות בתקופת הקוביד, כי היה פתרון למנוע מיתון עמוק.
ואחר כך גרם לאינפלציה שאנחנו רואים עכשיו.
כן, אבל יכול להיות שהאינפלציה של 5, 6, 7 אחוז...
8, 9...
עדיפה אולי על מיתון מאוד עמוק ועל אבטלה ועל רעב, ודרך אגב, היו לזה גם השלכות בריאותיות. אחת הסיבות שישראל הייתה המדינה שהכי מהר פירקה את המגבלות של הקוביד, ואני מקווה שאנחנו לא צריכים להיכנס פה לוויכוח שהמגבלות היו משמעותיות כדי למנוע תמותה, בעיקר בתקופה שלא היה חיסון, אחת הסיבות זה הקמצנות של שאול מרידור כראש אגף התקציבים. ישראל, להבדיל מאנגליה, להבדיל מגרמניה, בשלב הראשון, בגל הראשון, לא חילקה מספיק כסף, ולכן אנשים פשוט הגיעו למצב מאוד קשה, ולכן היה צריך לפתוח את... ישראל עברה מלהיות אחת המדינות עם המגבלות הכי קשות להיות במאי מדינה עם פחות מגבלות משוודיה, ששוודיה מבחינה תפיסתית לא הגבילו, וזה גרם לזה שישראל הייתה מדינה הראשונה שנכנסה לגל השני. זאת אומרת, לקמצנות הזאת לא רק היו השלכות כלכליות, היו השלכות בריאותיות.
אם שאול מרידור רואה בעיה, מה הוא צריך לעשות? להתפטר וזהו?
תראה, הוא יכול להטריע, ובסופו של דבר הקובע צריך להיות, כן, הוא צריך להתפטר. מי שקובע, אנשים לא בחרו בשאול מרידור, בחרו במפלגתו של ישראל כץ, ונכון, יש פה בעייתיות, ואני לא רוצה להתחמק ממנה, של הטווח הקצר אל מול הטווח הבינוני והארוך, אבל אני לא רוצה להתחמק מזה, אני רוצה להזכיר את האמירה של קנס, שאמר בטווח הארוך כולנו נהיו מתים, כן?
אבל אפילו בטווח הקצר, עוד פעם, היועצת המשפטית לממשלה אומרת, אסור לעשות את זה, או היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט אומר, אסור למנות את אופיר אקוניס לשר, ועדיין הממשלה ממנה, זה לא בעיה?
אני לא אומר שלא. זאת אומרת, אם יש מגבלות חוקיות, יש מגבלות חוקיות, פה אפשר לראות גם את הצביעות של הליכוד, הרי אני לא בא לעשות פה סנגוריה, כן, אני גם יכול לראות את הביקורת, נגיד, כשגנץ רוצה למנות רמטכ"ל, אז פתאום הנימוקים מתהפכים, אז לכן זה לא, הפופוליזם של הליכוד הוא לא עקבי, ולכן הרבה פעמים הוא כלי, אבל אני חושב שהפופוליזם כתפיסה, כתנועה, צריך להתייחס אליו גם כסימפטום, ולהבין שיש בעיות אמיתיות.
ומה יושב אותו טיפ סטייט, נשיאת בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, שאול מרידור, שכבר לא בתפקיד, אבל אולי מזמינים אותו לפורום, מחליטים ואומרים לפוליטיקאים מה לעשות?
תראה, קודם כל, שוב, אני לא אוהב את המושג דיפ סטייט, אני מעדיף את המושג טכנוקרטיה, כן? יש בדמוקרטיה הליברלית סכנה של ליפול לטכנוקרטיה, והטכנוקרטיה היא פחות דמוקרטית.
שמה זה כמו יס פריים מינסטר באנגליה, שאנחנו רואים את הסדרה שהפקידים אומרים, אנחנו פה כדי להגן עליכם מפני הפוליטיקאים?
נכון, בדיוק. או כשלמשל, וזו תופעה מאוד רחבה ברוב המדינות בעידן הניאו-ליברלי, למשל הסוגיה של עצמאות של הבנקים המרכזיים, כן? שמי להיות חלק מהמדיניות המקרו-כלכלית הכוללת של ממשלה נבחרת, הופכים לשחקן, לשחקן עצמאי. עכשיו, אני לא...
טוב, כי הייתה בעיה שהמדינות פשוט התפיסו כסף. לא היה להם שום רסן, התפיסו כסף בצורה מטורפת, ופה הגענו להיפר-אינפלציה, וגם בקומות אחרים הייתה בעיה.
קודם כל, הבעיה של האינפלציה היא יותר מורכבת. אנחנו הגענו להיפר-אינפלציה, זה נכון.
כי התפיסו כסף. כי המדינה הזו הייתה השיטה שלה, ולא היה מי שיגיד לה תעצרי.
שוב, השאלה של התפסת כסף היא יותר מורכבת. אינפלציה היא תופעה מורכבת, כי אם אתה מגדיל את ההיצה, גם אם הביקושים עולים, לא אמורה להיות אינפלציה.
נכון,
כן?
אבל בדיוק בשביל התופעה הזאת שמו את בנק ישראל, שיש לו חוקים מאוד ברורים, אסור להדפיס כסף, הוא זה שמדפיס. ראש הממשלה לא יכול להתקשר לנגיד ולהגיד, מר ירון היקר, תדפיס.
הבנק המרכזי כפוף למדיניות של הממשלה, כן. זה מה שצריך לקרות בדמוקרטיה. מי אמר, הרי למה זה פחות אוטוריטרי שבן אדם שאף אחד לא נבחר יכול לשלוט במדיניות המוניטרית של מדינה שמשפיעה על הרווחה של כל האזרחים, בלי שלאזרחים יש, אין שום כלי של פיקוח.
אותו דבר עם מנדלבליט. מנדלבליט, פקיד אחד, החליט להעמיד ראש ממשלה לדין, ובגללו אנחנו כבר בחמש מערכות בחירות, והמשטר פה לא יציב.
יש הבדל בין לומר שמנגנון מדינתי צריך להיות כפוף לנבחרי העם, לבין לומר שנבחרי העם לא כפופים לחוק. זה שני דברים שונים. התפקיד של מנדלבליט במקום הזה, זה היה לוודא שראש הממשלה כפוף לחוק. ובעיניי, זאת הדרישה הדמוקרטית. זאת אומרת, זאת הדרישה הדמוקרטית להכפיף מנגנונים מדינתיים לנבחרי העם, אומרת, זה אותו היגיון דמוקרטי שאומר שנבחרי העם צריכים להיות כפופים לחוק.
בוא תציג את עצמך.
אני משה בוגי יעלון, סב ל-11 נכדות, ולשעבר המטכ"ל, ראש אמ"ן, הרבה תפקידים בצבא ושר ביטחון.
משה בוגי יעלון עבד בצמוד לנתניהו בשנים שבהן השלטון שלו החל לשנות כיוון. גם היחסים בין השניים, שהיו אדוקים ומלאי הערכה, השתנו באותן שנים, ואחרי פרשת אלאור עזריה, הגיעו לשפל שהסתיים בעזיבתו של יעלון את הממשלה וגם את הליכוד.
המשפט הזה כמו משפט דרייפוס. לא תשימו את אלאור עזריה בתור קורבן. מפה יתחיל המרד, שתבינו. מכאן יתחיל המרד.
יעלון דוחה את הטענות לקיומו של דיפ סטייט ישראלי, אבל יש לו כמה תובנות מעניינות על משילות, פופוליזם וגם על תהליכים. אתה חושב שיש בעיה באמת בדמוקרטיה הישראלית ואין משילות של נבחרי העם?
החוסר משילות נובע מהפוליטיקאים ולא בגלל משהו אחר. עכשיו, אני מוכן לדון על איזונים ובלמים, שינוי בהם. אבל כשאני שומע פוליטיקאים, כולל הבוקר שמעתי ולפני כן אחרים, מהליכוד, הפוליטיקאים החליטו על הכל. למה? כי זה דעת הציבור. סליחה, דמוקרטיה זה לא רק רוב, אלא זה גם איזונים ובלמים. לכן ההפרדת הרשויות, ורשות שופטת צריכה להיות מאזנת לרשות המבצעת, וגם המחוקקת צריכה להיות מאזנת, מה שלא קיים אצלנו בכלל, בין מבצעת למחוקקת. אז מה, הפוליטיקאים יבחרו את השופטים, ויבחרו את היועצים המשפטיים שלהם, זה כבר לא דמוקרטיה, זו דיקטטורה במהות הבסיסית שלה. עכשיו, אני כן הייתי הולך על איזושהי פסקת התגברות באיזון שבין בית משפט, בעיקר בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, והרשויות המחוקקת והמבצעת, שבו אם בית משפט מחליט להתערב על חקיקה, אז הוא יצטרך לעשות את זה באיזשהו פורום יותר רחב מאשר שלושה שופטים, ואם הכנסת רוצה להפוך את ההחלטה של בית המשפט, היא צריכה רוב נגיד של 75 ולא 61.
אבל אתה חושב שהציבור מצליח להבין את הניואנסים האלה, כשכולם מדברים שהשיטה דפוקה, ואתה אומר את זה ככה, והם אומרים את זה ככה, והם אומרים, צריך ללכת על הכי קיצוני, אז אולי הכי קיצוני גם הכי משכנע.
זה נכון, זאת הבעיה. זה קשה להבנה.
אבל הפוליטיקאים מדברים על זה שצריך לשנות את השיטה והשיטה לא עובדת, וגם הציבור מסכים שהשיטה לא עובדת. אתה גם מסכים בשוליים שהשיטה לא עובדת, רק הם אומרים שצריך שינוי גדול, ואתה אומר בוא נשנה בשוליים ונשאר עם מה שיש.
לא, מה שהם רוצים זה לשפוך את הדמוקרטיה עם את התינוק עם המים.
שאיפה עובר הגבול?
הגבול הוא מאוד ברור. הפרדת רשויות צריכה להיות. אני נותן אמון גם היום, בשיטה הנוכחית, בשופטים יותר מאשר בפוליטיקאים. אז צריך למצוא את האיזונים והבלמים. אם חשבתם שמישהו היה אקטיביסט שיפוטי, וגם אני חשבתי, בדברים מסוימים, אז בואו נראה איך מאזנים את זה, על ידי זה שיש פסקת התגברות לדברים מסוימים. אבל לא להרוס את הכל, ועל הבסיס הזה לבוא ולהגיד, הפוליטיקאים יעשו את הכל. זה דיקטטורה ולא דמוקרטיה.
זה לא נוח באיזשהו אופן, אם אני אצטט את ג'ורג' אורוול, שיש אויב מבחוץ, נגיד זה איראן אצל נתניהו הרבה שנים, ויש אויב מבפנים, ערבים, שמאלנים, ועכשיו גם בתי המשפט והדיפ סטייט, ותמיד אפשר, אם הוא נכשל במשהו, תמיד אפשר להאשים מישהו אחר.
זה נכון, זה חד משמעית, זאת השיטה, והיא מצליחה לו. על הבסיס הזה הוא מצליח לעבוד על 30 מנדטים או משהו כזה. אני יכול לשבת עם אנשים שחושבים שאין בלתו והוא ליגה אחרת וכו', ולקעקע את הכל עם עובדות. הוא מצליח בסיסמאות שלו, וכשלא אכפת לו להבדיל בין אמת לשקר, הוא מצליח לעבוד על חלק גדול מהציבור.
אמרו את זה כשהוא היה בשלטון, אבל גם כשהוא לא בשלטון והמדינה מתנהלת ולא נפלה ולא התמוטטה, עדיין הוא מצליח לשכנע שרק הוא יכול.
תראה, הוא לא סתם יושב ראש אופוזיציה. יש לו שלוחות בהרבה מאוד מקומות. כשאני צופה בערוצים המסחריים לצורך העניין, אז אתה מבין שהבעלים של הערוצים המסחריים רוצים שהוא יחזור כמה שיותר מהר, הם הרוויחו ממנו.
למה? מה הרוויחו? טראפיק? רייטינג?
גז? מלט? עוד עסקים? אתה רואה מי תמך בו ומי רוצה שהוא יחזור? ואז מושיבים באולפן, אתה מסתכל על האולפנים, אז יש אחד שהוא השמאלני והתקשמור השמאלנית, השאר זה גם שופרות וגם חלק מהכנופיה שלו, לא רק סתם שופרות. ובזה הוא מצליח גם להאשים את התקשורת שהיא שמאלנית, וגם בסופו של דבר רובה של התקשורת עם כל השטויות שאתה שומע ב-12 ו-13, בסופו של דבר משרתים את הסדר היום שלו.
ירושלים היא התחנה האחרונה שלנו במסגרת הפודקאסט ארץ בחירה. בשבועות הקודמים היינו בקריית אתא, בתל אביב, בבת ים, בכפר קסם, וניסינו להבין לאן הולכים מכאן. הבעיות והתהליכים האלה ילוו את ישראל לא רק בבחירות הקרובות, אלא עוד עשרות שנים. אם פספסתם, אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים באתר ובאפליקציית הארץ, בכל מקום פה אתם מאזינים לפודקאסטים. אתם כמובן גם מוזמנים להעמיק איתנו בתוצאות הבחירות במסגרת הפודקאסט השבוע, אותו אני מגיש מדי יום שלישי, ובשבוע הבא פרק מיוחד ביום רביעי עם תוצאות הבחירות. את הפודקאסט הזה עורך אסף פרידמן, מיקס ועיצוב פסקול, שני אבירם ודן ברומר, מפיקים אמיר פקטור וניצה ברגמן, בצוות אברי רוזנצבי, נערה מלכין, מאיה בן ניסן ומיכל כפיר. 3 קילומטרים מהמזנון של הכנסת, 3 תיירים מתמסטלים במרפסת, שלוות אלוהים כשהשבת נכנסת, 3 שוטרים עם בולט פרופסט ליד הבית כנסת, קובה בשישי חמין ביום שבת, היא בו קלט כושר בהשגחת הבטס.
שומעים שזה הארץ.